אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא התרבות, שזה בעצם הביטוי. בפרק ז' הנושא זה שלמות נשמת ישראל. השלמות זה הביטוי השלם, דבר מתבטא, שהנשמה מתבטאת בכל, אומרת את כל מה שהיא רוצה לומר, בכל הצדדים, בכל הנושאים, בכל התחומים. ואחד התחומים החשובים כמובן זה התרבות, והתרבות זה גם השכלה, שזה ראינו, אבל תרבות זה גם שפה. חלק מהשלמות של הגאולה זה גם תחיית השפה. אנחנו רואים באמת שעם ישראל חוזר לארצו, אז הוא חוזר גם לשפתו. זה חלק מתהליך הגאולה, שהשפה העברית שהייתה בסוג של תרדמת מבחינה לאומית חוזרת חזרה. כי השפה שהעם דיבר לא הייתה עברית, לא דיברו עברית, התפללו בעברית, אבל השפה של העם היהודי לא הייתה עברית. היו לו הרבה שפות אבל לא עברית, שפת, לא דיברו שפת הקודש כשפת החיים. וחלק מהחזרה של עם ישראל לשלמות זה גם שמחדש מעוררים את השפה. אומר הרב בפרק ז' סעיף י' השפה, מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגברותה ושלטונה בחיים ובשפה. השפה זה הכלי של הרוח של העם להטביע חותם. לכל עם יש רוח מיוחדת, והדרך של העם לבטא את הרוח המיוחדת שלו זה על ידי שפה. כל שפה היא לא סתם, לא סתם עניין טכני מקרי, אלא שפה משקפת בצורה ממש מדויקת את המנטליות, את התפיסה, את השקפת העולם, את החיים של כל עם. וזה מתבטא גם בחיים עצמם, ובראש ובראשונה בתרבות, בספרות. כך היא עמידה, ככה זה. הענפים מגבירים בהתגדלם את כוח שורשם בגזעם. זאת אומרת, לא רק שהרוח מתגלה על ידי השפה, אלא השפה מעצימה את הרוח. זה מערכת דו-סטרית. כשרוח האומה רוצה להתבטא, אז היא צריכה שפה. וכשהשפה משתכללת, אז זה מזין מחדש גם את רוח האומה. כמו שנותנים לאדם מילים, אז זה מעורר לו מוטיבציה לחשוב ולרצות, כי יש לו איך לבטא. וכשיש לך איך לבטא, אז זה מעורר מצדך עוד רצונות ועוד שאיפות ועוד מחשבות, כי יש לך איך לבטא אותם. אז ככה זה, שכשהענפים מתגדלים זה מגביר גם את השורש, כי זה מזקיק את השורש, את הרוח, לפעול ולהשפיע בהם חיים ולחות. אז כשהשפה מתפתחת, אז מזין את הרוח. אנחנו רואים בתנ"ך איזה שפה עשירה יש לנביאים, שפה עצומה. זה לא רק ביטוי, זה כשיש שפה עשירה אז אפשר לצפות להמון מחשבות גדולות ורגשות מיוחדים, כי יש איך לבטא אותם. ומזה אנו דנים, לא רק על שפה. שפה זה דוגמה לעוד ועוד ביטויים. כל משהו מושפע, כל דרך לבטא את רוח האומה הכללית, כל משהו יותר מתפשט, ככל שאנחנו נפתח את הכלי הביטוי של הרוח של האומה, בין אם זה שפה, בין אם זה כלי ביטוי אחרים, שהם מבטאים את הרוח של האומה, זה מקים את יסוד האומה ומחזק את עצמותה. מנהגים של עם ישראל, המנהגים מבטאים את העם, אבל לא רק מבטאים את העם, הם יוצרים חיזוק של הרוח של העם. כשעם ישראל מקפיד על המנהגים שלו, אז הוא לא רק מבטא את עצמו, אלא הוא נותן עצמו כוח לזהות שלו, הזהות שלו מתחזקת עוד יותר.
עיתונות בצורה נכונה,
כן, בוודאי. הרב קוק כתב בעיתונים, מה?
מה מתכוונים?
שהרוח מתבטאת בשפה, וכשיש שפה זה מעודד את הרוח להתפתח. וככה. זה מעגל. מה שהרב מברר פה. שהענפים מחזקים את השורש, ומה שמושפע מהרוח, הוא לא רק מושפע, הוא גם משפיע. הוא מקיים את היסוד ומחזק את העצמות. זאת אומרת שכשאנחנו לומדים, מקיימים מצוות, אז שוב, כשאתה מקיים מצוות, אז זה אירוע דו סטרי. כשאתה מקיים מצווה, אתה מבטא את הנשמה, אבל גם אתה מחזק אותה. ונותן לנשמה עכשיו עוד כוח, ועוד רצון, ועוד התעוררות, ומחיה אותה, ומרומם אותה. זאת אומרת, הביטוי הוא גם מאדיר ומעצים את הנשמה. המשל שחכמי ישראל הביאו זה המשל של היניקה. שתינוק יונק מאימו, אז לכאורה הוא לוקח. אבל ככל שתינוק יונק יותר, יש לאימא יותר חלב. ככה זה. זה נראה מבט ראשון לא הגיוני, אבל ככה זה. אם התינוק לא יונק מספיק, זה לא טוב, אין האימא מספיק חלב. הוא יונק הרבה, יש לאימא יותר חלב. זאת אומרת, התינוק ביניקה שלו, הוא כאילו לוקח, אבל בעצם הוא נותן. ככה זה, בטבע. אז החכמי ישראל, בהרבה ספרים, הביאו מזה משל, למה זה שאנחנו מבטאים. כשאתה עושה מצוות, כשאתה מבטא את הרוח של עם ישראל, אז זה לא רק שאתה מבטא, אתה גם מחזק את הרוח. מרבה במעיין, בשורש. זאת אומרת שאנחנו בעצם יכולים להביא ברכה בשורש. ברוך, להפרות אותו. אז לכן כשעם ישראל מתבטא יותר, מתענף את התורה, הרוח של אומה מתחזקת. כך כותב הרב קוק באורות התורה, פרק ב', שזה אחת הדרכים ללמוד תורה לשמה. לומדים תורה לשמה, הוא אומר, אחד האופנים של לימוד תורה לשמה זה לחזק את עם ישראל. למה זה מחזק את עם ישראל? כי הוא אומר, הרוח של האומה זה התורה. עכשיו אם אתה לומד תורה, אתה מבטא את הרוח של האומה, אתה לא רק מבטא, אתה גם מחזק את הרוח של האומה. ודו סיטרי. כל פרטי תולדותיה של תורה, כל הפרטים של התורה, מנהגים ומצוות ומעשים ודקדוקים והלכות, הקרובים והרחוקים, גם דברים מעשיים, גם דברים פחות מעשיים, עיוניים, זה הכל מרוח האלוקים של האומה, זה הכל תורה שבעל פה. זה הכל בא מהרוח של עם ישראל, מהשאיפות של עם ישראל, מהרגשות, מהחידושים, מההבנות של עם ישראל. זה מה מכל זה הם נוצרו ונתאבו. כמו שעל ידי הרוח של עם ישראל נתגלה גם הנבואה. מה זה נבואה? עם ישראל יצר את הנבואה, הרוח הלאומית של עם ישראל הולידה את הנביאים. זה בא מכלל ישראל, זה בא מהרוח הלאומית שלנו. וכל מיני גילויים, ההתגלויות היותר עליונות. כל פרי הרעיון היותר מתדקדק ומזדהר, כל מיני דקדוקים בהלכה ובמנהגים כל מיני דברים, כל זה הוא בא מכנסת ישראל, הוא תלוי בכנסת ישראל, וזה גילה את רוחה ופירויה. אז הכל מגלה את כנסת ישראל, את הרוח הלאומית, וכשאתה מגלה יותר ויותר את הרוח הלאומית, זה מחזק את הרוח הלאומית, זה נותן כוח לכנסת ישראל. על כן אימוצה וקיומה, רענותה והתגברות, המשכת חיה והתהדרותה תלויים ביסוד התגלות ענפיה. כשאתה מגדיל את הענפים, אתה מאמץ ומקיים ומרענן ויותר התגברות והמשך חיים לכנסת ישראל. אז אל תקריא בנייך אלא בונייך, אנחנו בנים, מקבלים מכנסת ישראל, אנחנו בונים אותה. בונים את הרוח של האומה, מחזקים את הרוח של האומה על ידי ההשלמה. לכן כל כך חשוב הביטוי, לבטא. לבטא במעשים, לבטא בלימוד, לבטא בשפה. הביטוי שאנחנו מבטאים את החיים של עם ישראל בעוד ועוד ועוד נושאים. זה לא רק יפה, יפה, תראה, עם ישראל יש לו המון מה לבטא. זה לא רק המון ביטויים, זה מחזק את הרוח מבפנים. נותן לרוח כוח ועוצמה ולנשמה עוד ועוד גבורה ועוד... מבפנים, זה מחדש את המעיין הפנימי של האומה. הרעיון הפנימי הוא יותר שייך עוד לרוח האומה מאשר השפה. אבל אם אנו בפה מלא מודים שפעולת השפה, מתוך שהיא נשאבת מרוח האומה, הולכת ופועלת על הרוח עצמו שהוא מחולל אותה לחזקו, אז קל וחומר שפרי הרוח היותר פנימי, שהם הרעיונות, הגנות, המעשים והדעות, שהתחייה הלאומית ממשיכה ומגדלה את הוקרתם ושמירתם. אז הרב עושה פה קל וחומר, למדנות, קל וחומר בתוך עולם האמונה. הוא עושה משוואה, אומר יש את הרוח של העם ואת השפה. השפה מבטאת את הרוח ותורמת לרוח, ויש, כמו שיש רוח ושפה, עכשיו אומר יש עוד דבר, יש את הרעיונות והמעשים. אז אותו עיקרון, כמו שברוח ובשפה אתה אומר שהרוח מתבטאת על ידי השפה, אבל השפה מחזקת את הרוח, אותו דבר יש את הרעיונות של עם ישראל ויש את המעשים. המעשים מבטאים את הרעיונות, אבל גם מחזקים את הרעיונות. זאת אומרת שהדרך לחזק את האמונה של עם ישראל, האמונה עצמה, את הערכים שלנו, לא יודע, מעשים. המעשים גם מבטאים את האמונה וגם מחזקים את האמונה. שוב, שני צדדים. ודאי. לא רק מצוות, אני אומר גם בניין הארץ, בניין המדינה, מעשים לאומיים. הם בעצם, אנחנו אומרים שכל הבניין של הארץ הוא בא מעם ישראל, מהנשמה. אז הוא מחזק את הנשמה. אז הרעיון הפנימי שהוא עוד יותר שייך לרוח האומה. אז אם אנחנו חושבים, אומרים שפעולת השפה היא נשאבת מהרוח של האומה, אבל היא גם פועלת על הרוח, למרות שהרוח חולל את השפה, אבל השפה פועלת על הרוח, מחזקת אותו. אז גם הרעיונות של עם ישראל, התחייה הלאומית מגדילה את הוקרתם ושמירתם. ככל שהעם ישראל יבטא את עצמו, זה התחייה הלאומית, אנחנו נבטא את הלאומיות שלנו יותר ויותר, זה יחזק את האמונה של עם ישראל, את הרעיונות של עם ישראל, לאט לאט זה יתחזק. זאת אומרת, המעשים הלאומיים מוצאים לפועל את הרעיונות ומחזקים את הרעיונות. הרב עדיין לא אמר, אבל מה מאפיין את השפה העברית, שזה כלי תרבותי ראשון במעלה, השפה, כמו שאנחנו רואים בתפילה, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. זאת אומרת שהלשון שלנו היא חלק מהרוממות, בקידשנו מצוותיו. יש משהו בלשון שהיא מיוחדת, שפה שלנו, ואנחנו רואים שהלשון העברית יש לה מעמד מיוחד, ולא לא כמו לשון אחר, לשון הקודש. יש דברים שאפשר להגיד אותם רק בלשון הקודש, משנה בסותם וחלקת. יש דברים שאפשר להגיד בלשונות אחרים, ויש כמה דברים שאפשר להגיד רק בלשון העברית, אי אפשר בלשון אחרת. זאת אומרת שיש משהו מיוחד בלשון של עם ישראל, לשון הקודש, שאי אפשר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש, ככה חז"ל אומרים, שברא את העולם בשפה העברית. זאת אומרת, שפה העברית היא השפה שונה משאר השפות, היא שפה שנקראת שפת הקודש. הרמב"ם אומר בנבוכים שיש כמה סימנים לזה, כך הוא כותב מורה נבוכים, שיש כמה סימנים שמראים שהשפה העברית היא שפת הקודש. יש כמה, הוא מונה שם כל מיני סימנים, כל מיני הוכחות, לא יודע בדיוק הוכחות, אינדיקציות כאלו, שמראות שהשפה העברית היא שפת הקודש. יש לו כמה פרק כזה שהוא מרמז לזה, גם הכוזרי עוסק בזה. זאת אומרת, כל מיני סימנים יש לנו שהשפה העברית היא שפת הקודש, שאיתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איתה הקדוש ברוך הוא כתב את התורה. מה? ודאי שפה שלנו, שפת עבר, שפה עברית, ודאי. אז מה הקדוש בשפה העברית? מה הנקודה הקדושה שלה? כל לשון, כותב הרב, נובע מהשקפה מיכולת על המציאות. כמו שאמרנו שהשפה היא תוצאה של הרוח, ולשון זה השקפה. כמו שאפשר לראות, שתיכנס, תלך לאיזה חברה, ואתה תראה איך אנשים מדברים. מה שאנשים מדברים, השיח בין אנשים, הוא מבטא את השקפת העולם שלהם. איך הם מדברים על משהו, בזלזול, בכבוד, אוצר המילים, נושא השיחה, תרבות הדיבור, מבטא תמיד את ההשקפה של האנשים. מה הם מעריכים, מה הם לא מעריכים, מה חשוב, מה לא חשוב, מי מתפעלים, מה מתרגשים. אתה תראה דרך השפה, אתה יכול לראות, להרגיש ודי מהר לקלוט את סדר היום, את עולם הערכים, את השקפה של החברה. ולשון היא גם נובעת מהשקפה וגם יוצרת השקפה. ולכן השקפה של קודש, השקפה של עם ישראל, השקפה של קודש על המציאות כולה, זאת ההשקפה הישראלית. ההשקפה הזאת המיוחדת היא שחוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. זאת אומרת שצריך להתייחס בכבוד לשפה העברית, שהשפה העברית היא תוצאה של השקפת קודש. ואם חס ושלום יש ריחוק, אומר הרב, מהשקפה של הקדושה, אז פתאום זה הזיו, היופי, האור של השפה נעלם, ופתאום השפה העברית כבר לא מוצאת חן. אומר, למה השפה העברית לא מוצאת חן? כי אתה התרחקת מהשקפה של הקודש. ואף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה, מפני כל מיני טעמים שנראים אגונים, זה ההיסטוריה שלנו, וזה חשוב שלכל עם יש שפה, בתוך המגמה של החיים, אם החיים בפנים פונים אחור, לא מזדהים, השקפה מלאת קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה. הרב פה בא, יוצא בביקורת, כי הרב היה בקשר עם מחדשי השפה העברית, היה לו קשר עם בן יהודה, הם כתבו והם תיעצו, אבל הרב אומר ביקורת. זה לא יעזור. אם אתה לא תעורר את השקפת הקודש, אז אתה לא תאהב את השפה העברית באמת. תתרחק ממנה. אהבת השפה העברית היא בסוף אהבת השדר של השפה העברית. והשדר שלה זה שדר של קדושה. הרב במקום אחר ממש מטיף מוסר לתנועה הציונית, שאם אתם עוסקים בשפה, אבל אתם לא עוסקים בקדושה, זה לעג, ממש חריף, הוא אומר דברים חריפים לתנועה הציונית. הוא אומר בסוף מאמר נשמת הלאומיות וגופה בפרק ז' בזרעונים, ההוצאות הישנות, זה עמוד קוף למדלת, אז הוא אומר ביקורת חריפה על הלאומיות, שלאומיות שאין לה קדושה, שאין לה השקפת עולם של קדושה. אז הוא אומר, לאומיות כזאת היא עוסקת בליקוט שעורים מגללי בהמתן של אומה שפלה, ואז היא תתיימר בחיצוניות של שפה. אתם תקחו את השפה העברית, רק את החיצוניות של השפה העברית, שבלי להכיר את איזוז רוח קודשה, אז אתה כאילו אוחז בשפה, אבל בחיצוניות של השפה, ובלי הרוח הקודש של השפה, בלי מה שהיא באה לומר. ואז לא פלא שאנשים לא אוהבים את התנ"ך. צערנו הרב, המקצוע הכי שנוא בבתי ספר לא דתיים זה התנ"ך. המקצוע הכי שנוא. צערנו הרב, ככה כל הסקרים. כי זה שפה. ושפת הקודש. אבל אתה לא אוהב את הרוח, אז איך תאהב את השפה? ולא יעזור שינסו לעשות כל מיני הצגות, זה לא יעזור. ולכן אומר הרב, נחזור אל הפסקה שלנו, השפה תהיה ברורה, השפה תהיה נקייה ואהובה ומשמחת, רק באותה המידה שיקרה בעולם שם השם. אהבת השפה העברית היא תוצאה של בירור השקפת העולם. התאמים הפרטיים, כל מיני הסברים קטנים על קדושת השפה הם מתקבלים, אבל זה לא עוזר באמת. הם רק צירופים אל העיקר. והעיקר זה השקפת העולם של עם ישראל, שזה יהיה הפסקה הבאה, מהי השקפת העולם של עם ישראל. אבל אתה לא יכול לדבר על השפה בלי לדבר על השקפת עולם של השפה. השפה העברית, שפת הקודש, כל מילה היא תוצאה של השקפת העולם של עם ישראל. הדרך ללמוד אמונה זה דרך השפה. תתבונן בשפה העברית, אתה תראה לעומק שכל מילה בעברית היא בעצם באה לבנות תפיסת עולם של קודש. תפיסת עולם של קודש, כמו אגיד בהמשך, זה השקפה שאומרת שהרוח קדמה לחומר. שפת הקודש אומרת שיסתכל בוריתא ובראלמא. כי התפיסה הרגילה של שפה אומרת, קודם כל יש פה מציאות חומרית. ואז בני אדם ראו עולם חומרי, ואמרו איך נדבר? אז מצאו שפה. זאת אומרת, השפה היא בעקבות החומר, היא טכנית. אנחנו לא יודעים איך קוראים לדבר הזה, אז החלטנו לקרוא את זה ככה, כדי להתקשר אחד עם השני. אז החומר קדם לשפה. החומר קודם לרוח, ואנחנו אומרים להפך, הרוח קדם לחומר. קודם כל היה שפה, קודם כל היה אותיות בשפה, והעולם החומרי הוא בא לבטא את הערכים והתכונות והמסרים שהשפה רוצה לומר. בדבר השם שמיים נעשו, קודם כל היה דבר השם, היה דיבור אלוקי, לא שפה. ברוח פיו כל צבאם, לקודם כל הקדוש ברוך הוא אמר, הוא אמר ויהי. הוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר עברית. הוא אמר לשון הקודש. היו אותיות, היו מילים. קודם כל בעולם הרוח יש שפה. שפתו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו השפה יצרה את העולם החומרי. עכשיו שאתה מדבר לשון הקודש, אתה בעצם בא לחקור את הרצונות של הקדוש ברוך הוא שהביא אותו לברוא את העולם. מה השם רצה בחומר הזה? אז השפה מוציאה אותך מהחומר אל הרוח שמנהלת את החומר, שקדמה לחומר, אל הרצונות האלוקיים. זה תרבות, זה תרבות אחרת לחלוטין. זה תרבות שלא עסוקה עכשיו בחוויה החומרית, אלא בלתאר ולספוג את מה רצון השם בעולם החומרי. מה רוצה לומר לי? אישה, כי מאיש לוקח הזאת, יש לזה הסבר. תסתכל בתוך האיש, באישה, תמצא בפנים אש, תמצא מיות, יש בפנים משהו, וכאן כל השפה. היא באה להגיד לך מסרים, באה להגיד לך ערכים, תכונות, מידות, אמונות, פנימיות התורה. עכשיו, השפה באה להדריך אותך לחומר. עכשיו תפגש את החומר, אבל אם אתה בא עם השפה, אתה מסתכל עכשיו על עולם החומרי, והוא בא לבטא משהו. כל היחס אל החומר משתנה לך. זה שפת הקודש. הקודש הוא לא בא אחרי העולם החומרי, הוא מחולל את העולם. אז זה בעצם כל כך חשוב, התרבות. חלק מהתרבות שצריכה לפרוח בארצנו, חלק מהתחייה הלאומית, זה השפה. כבודה של השפה, קדושתה של השפה. לא לדבר לשון הרע, לא לדבר רכילות, דברים בטלים, להתרחק, לעדן את השפה, לזכך אותה, וללמוד. מה היא באה לומר השפה? צריך להבין, ללמוד אותה. זה משפיע על החיים. כי איך אתה מבין את השפה, אתה בעצם גם מפרש את החיים. השפה זה פירוש, זה הגדרה, זה תיאור של החיים. כל כך חשוב להגדיר מה זה, מה, מה קורה כאן, מה, זה, מה, מה מתרחש כאן.
לא, כל
דרך כמו שאני
רחוקה משם, אז בואו לא נדבר עברית, אני רוצה...
אבל אולי הפוך, בואו נעשה בחיוב. נחזק את ההשקפה ונדבר עברית. למה לדבר בשלילה? לא בחיוב. נרומם את ההשקפה, נבנה אותה, נקדש אותה, והשפה תעזור לנו עוד להתקדם בזה. עוד ועוד להתקדם. דרך השפה, נתעלה ונעזר בה, ונפנח אותה. והיא תעזור לנו להתקדם פנימה. לעזור בשפה, לא להתרחק ממנה. טוב, ישועות ונחמות, בשורות טובות.